103.3 FM ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו סיוון כהן.
שלום לכם, יום חמישי, עדיין חג שמח, יום האחרון של נר החנוכה, בצל החור בלב, הלב בעזה, והלב עם המשפחות השכולות, והלב כן כואב על כל מה שקורה כאן, מה לעשות. נייחל ונאחל לשנה טובה יותר. איתנו כבר על קו הטלפון חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד. שלום לך.
שלום וברכה, בשורות טובות, חג שמח.
אמן. אז תראה, אתה בעברך היית פעיל של יואב גלנט, פעיל בולט בליכוד, וצריך לומר שעוד לפני פיתוריו, ככה היית מהקולות הבולטים, אם אפשר לקרוא לזה, שיצאו נגד גלנט, קראת לו להתפטר אחרי האירוע בשדה תימן, בגלל הפצרית. באופן כללי כבר כמה חודשים טובים קראת לו לראש הממשלה לפטר אותו מתפקידו כשר הביטחון, וכשזה קרה, קראת לו להתפטר מהכנסת, מה שקרה אתמול.
נכון, זה מקרה מאוד, מאוד מצער, כי מדובר באמת על מישהו ש... קודם כל יש לי לה והרצה והערכה אישית מאוד מאוד גדולה, ובאמת אני במשך כמה שנים סייעתי וסייעתי לו, וכדי שיגיע לאן שהוא יגיע, אני פעלתי כדי שבאמת יהיה שר ביטחון, ואפילו עוד בעודי מתמודד בעצמי. אבל בסוף, אני, מעניין אותי עם ישראל, ומעניין אותי השליחות שאליה אני הגעתי, ואם אנחנו עכשיו נמצאים בתוך זירת מלחמה, של שבע זירות, וברמה הלאומית, והבינלאומית, וישנו שר ביטחון שבסוף תוקע מקלות בגלגלים, ולא מאשר קו עם ראש הממשלה, וגם פועל להקדמת הבחירות, ועוד ולמסמס את מטרות המלחמה. אז כן, אז אני
מתנגד לו, כי בסוף זה לא משהו אישי. להקדמת הבחירות, ועזוב את זה, למסמס את מטרות המלחמה, במה, בזה שאומר שצריך להחזיר את החטופים?
גם אני רוצה להחזיר את החטופים, מה הקשר? כולנו רוצים להחזיר...
לא, אני שואלת אותך, אמרת, גלן פעל למסמס את מטרות המלחמה, כסר ביטחון, אני אשמח לשמוע איך זה קרה.
אין בעיה, אנחנו ראינו עד כמה הוא היה לעומתי לראש הממשלה, ראינו עד כמה הוא דרש בכלל לא להיכנס לציר פילדלפי ולא להיכנס לרפיח, וגם כשנכנס לציר פילדלפי, אז לצאת משם מהר, וראינו שכאשר נרצחו אותם שישה החטופים שלנו, הוא בדיוק הוציא הודעה בשביל שאנחנו דווקא צריכים לצאת עכשיו לסגת מציר פילדלפי, שוב, איזה סוג של...
אתה יודע שזה לא מדויק בלשון המעטה, הדברים שאתה אומר, כי זה...
אני מדבר עכשיו רק על עובדות.
זה ממש לא עובדות, דווקא גלנט דרש בתחילת המלחמה בימים הראשונים פעולות הרבה יותר נרחבות, גם אגב בחזית הצפונית, אפשר להתווכח על זה. זה לא מדויק מה שאמרת, אבל... אתה יודע מה, בוא, אני דווקא כן אשמח, הופתעתי, אני חייבת, אתמול ככה קצת נערכתי לראיון, אז הגוגל והטוויטר סיפרו לי, קפיצו ראיון שלך, שבו סיפרת שלא אהבו אותך בלשכת נתניהו, וניסו לגרום לך לפרוש, וגורמים אמרו לך בעצם לפרוש מהפריימריז, מה קרה שם?
לא, זה רק מראה שזה לא, לא, לא עניין אישי. אני מסתכל בסוף בזירה הלאומית. כשאני התמודדתי, אז להם היה לגיטימי שיהיה מועמד מועדף על צד מסוים. ובסדר, לא...
להם זה לשכת נתניהו?
כן, והיו גורמים שלא לא להם נוח מההתמודדות שלי, ולא רק עם שלי, גם עם של אחרים. והמציאו לי כל מיני שמועות וכל מיני דברים שהם לא נכונים. והתבררו כטעות, ואני בסוף ליכודניק מלידה, וזה היה חשוב לי באמת לקיים את המשימות שיש בתוך הליכוד.
איזה שמועות הפיצו עליך?
אמרו לי שאני כאילו סוס טרויאני של גדעון סער, ושאני שווה שמיכל שיר שתיים, לא משנה, זה, לא ניכנס לזה עכשיו, כי לא נראה שזה יעלה את המאזינים, אבל בסוף אני כן... אני נבחרתי ברוב מוחץ, במחוז שהוא מאוד מאוד, מאוד בעייתי, אני גר בחולון, ניצחתי את מחוז תל אביב.
אז רגע, יכול להיות שבגלל השמועות הזדוניות האלה שאתה מספר, אתה גם יוצא בצורה נחרצת נגד גדעון סער והחזרה שלו לליכוד?
לא, 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 אני, עוד הפעם, אני מאוד, דרך אגב, אני הייתי הראשון אולי בסיעה שדיבר על גם לצרף את גדעון סער וגם לצרף את אביגדור ליברמן בתוך המלחמה, חודש כבר בתוך המלחמה, אמרתי את זה גם בישיבת עשייה שלנו, אמרתי את זה גם מעל בימת הכנסת, אני חושב שהיה לי איזשהו חלק לא קטן מהחזרה של גדעון סער לתוך ה...
אתה שכנעת את גדעון סער להיכנס חזרה לקואליציה?
היה לי חלק קטן במהלך, לא חלק מכריע מן הסתם, אבל גם דיברתי עם מי שהיה צריך לדבר כדי שיצטרף חזרה לתוך הקואליציה.
מה זה אומר? דווקא מעניין. מה זה אם יצטרך לדבר? זה עם גדעון סער עצמו, לא?
גם, אבל לא רק. אבל אני אומר, כדי שיחזור לתוך הקואליציה, לא לתוך הליכוד, כאשר מה שמנחה אותי זה אני רוצה שעם ישראל ינצח את המערכה הזו, ובשביל לנצח את המערכה אנחנו צריכים לשלב כמה שיותר כוחות ציוניים כדי להגיע לקונצנזוס לאומי.
אז מה הבעיה שהוא ייכנס לתוך הליכוד?
תראי, ישנם הרבה מאוד משקעים מצד אחד, ואני לא חושב שגם לפעמים מגיע פרס לאנשים ש פעלו מתוך הליכוד, השתמשו במותג של הליכוד, ואחר כך פנו כנגדנו. עכשיו, מצד שני, יש היום סיטואציה אחרת, שמי שרוצה לבוא ולהתמודד, אנחנו מפלגה דמוקרטית, מי שיבחר, ומי שהקהל הבוחרים שלנו יכבדו אותו, ויקבלו אותו, אז הכל בסדר, ואני אתן לך דוגמה קטנה. ב-2009 חזר לליכוד צחי הנגבי, אחרי שעזב אותנו כשהיינו ב-12 מנדטים ב-2006, כשהוא עזב לקדימה. וב-2009 הוא חזר לליכוד, התמודד, זכה במקום ה-18. אני עשיתי כל מה שרק יכולתי כדי שצחי הנגבי לא ייבחר בתוך הליכוד, וכאשר הוא בא אלינו לעיר שלי ולהתארח, אז אני אמרתי לו בדיוק מי אני ומה עשיתי בשביל שהוא לא ייבחר. אבל מצד שני, אבל אמרתי שאני גם דמוקרט, ואני מכבד את דין התנועה על זה שהוא הגיע למקום 18, ואני אעשה כל מה שאני יכול כדי לסייע לו.
תגיד, חבר הכנסת שקלים, בוא, ספר לי קצת על עצמך, אני באמת, אתה תסלח לנו שאנחנו לא כך מכירים, איך הגעת, בסוף נכנסת בנורווגי, אבל איך, מה פועלך, מה הביא אותך להיות חבר הכנסת בישראל?
וואו, אני פעיל בערך 30 שנים, אני גר בחולון, אב לארבעה ילדים. אני הייתי מזה שאלה שמסיעים אנשים מבוגרים וקשישים להצביע בתוך הקלפי, תולה שלטים, פעיל ממש, ומארגן את הכנסים, סיורים, פעילים של נוער, של צעירים. ופחות או יותר היה איזשהו שלב שהגעתי, שאני אמרתי שאני גם רוצה להתמודד, כי היו לי הרבה רעיונות, הרבה מאוד הצעות, אבל בסוף אתה רואה שזה לא תמיד נתקע, שזה לפעמים שזה נתקע מול החקים, מול השרים, אז אמרתי, במקום שאני אשלח הצעות ורעיונות שיבואו אליי.
זאת אומרת פעיל הרבה שנים בליכוד בסניף חולון?
כן, לא איזה סלב או איזה כוכב על, איש ממוצע מהעם, זה הכל.
דיברת על זה שאתה פעלת, על זה שגדעון סער ייכנס לממשלה, לקואליציה, אני ראיתי דברים שאמרת על יאיר לפיד, את יאיר לפיד לא היית רוצה לראות בקואליציה, בממשלת אחדות רחבה?
הלוואי, אבל אין לי מי לדבר, הלוואי, הלוואי והיה אפשרות של קונצנזוס לאומי רחב, אני בירכתי את בני גנץ וגדי איזנקוט על ההצטרפות שלהם, לצערי ההצטרפות הזו לא הייתה אמיתית, אני רציתי לחבר בני... גם את אביגדור ליברמן, גם את יאיר לפיד, בזמן מלחמה אתה חייב קונצנזוס לאומי, אבל אין שם מי לדבר, הכל שם זה פוליטי.
בני גנץ וגדי אייזנקוט, האנשים שכינית אותם, את אייזנקוט, רמטכ"ל לשעבר, אף שקול, קראת לו בובה תבוסתנית. אתה זוכרת? אתה אמירות קצת שלך כלפי האנשים האלה?
רגע. שלא יובן לא נכון. גדי אייזנקוט, אני בקשר רצוף איתו אפילו גם עוד היום, ויש לי לב חיבה וקרבה מאוד מאוד.
לא ולבני גנץ, קראת בובות וצטניות, ובירחת על זה שהם יצאו מהקואליציה, אז אני לא מבינה עכשיו איך אתה רוצה שכולם יתאחדו ויחזרו.
רגע, שנייה. ברור שבירחתי כאשר הם הצטרפו, ויחד עם זאת, הייתה מאכזבה מאוד מאוד גדולה מההתנהלות. כמו שגם אני בירחתי...
לא בירחת, אתה גידפת, אתה, באופן כללי אני חייבת להגיד משהו. יש איזה עניין, אני ראיתי אמירות שלך, באמת, אתה מגדף באופן קבוע. רגע, עוד לא אמרתי, את היועמ"שית, את היועצת המשפטית לממשלה, ואמירות נגד מערכת המשפט, על יאיר לפיד, שלפני רגע אמרת איזה יופי, אם הוא היה מוכן, אמרת ככה, ראית את יורה האופוזיציה המופקר הזה מגן על צדקת דרכנו בתקשורת הזרה, ההפך, מנסים לפורר אותנו מבפנים.
זה נקרא לגדף, סליחה. יור האופוזיציה הוא אדם מופקר, יור האופוזיציה הוא חסר אחריות, יור האופוזיציה הוא אדם שלא תרם שום דבר למאמץ המלחמתי של עם ישראל. אני אחזור על זה גם עכשיו.
אחד זה נקרא לגדף, שתיים זה גם לא נכון. יאיר לפיד לא מתראיין לתקשורת הזרה ומגן על ישראל? מאיפה הבאת את זה?
תגידי לי בבקשה מתי הוא התראיין לתקשורת הזרה.
אני יכול לתת לך את החדשות לבקרים.
בבקשה, אני רוצה לראות. מתי יאיר לפיד
מפורר אותנו מבפנים? יאיר לפיד לא תרם כלום.
מתי יאיר לפיד בא ואמר, רגע, מתי יאיר לפיד בא ואמר, אחים אנחנו, בוא ננצח את המלחמה. מתי יאיר לפיד בא וניסה טיפה להוריד את הלהבות. מתי יאיר לפיד אמר שום מסר של אחדות. מתי יאיר לפיד בא ויצא נגד ההסתה שמתקיימת נגד ראש הממשלה נתניהו. זה נקרא לגדף?
יצא גם עכשיו שראש הממשלה נכנס, לא, צריך לדייק, כי אתה אומר כל מיני דברים שלא קשורים. דיבר על החטופים, שנייה, על עסקה להחזרת החטופים, ואמר שהוא יתמוך. איך אתה רוצה להחזיר? תגיד, אתה נפגעת, עם איזה משפחות של חטופים נפגשת? מה אתה עושה עבור החטופים? לא כל הזמן, לא סיסמאות. מתי ועם מי?
לא, לא, רגע, רגע, אני רק שנייה. אני רק השבוע השתתפתי באלפי מנשה בהכנסת ספר תורה לכבודם של אלי ויוסי שרבי באלפי מנשה. אני שומר על קשר רצוף עם משפחות של חטופים.
עם מי?
על בסיס יומי.
עם מי? כי אני דיברתי עם משפחות, לא שמעו עליך. מי? איזה משפחות?
אני לא אגיד עכשיו, נתתי לך עכשיו רק דוגמה אחת.
אמרת שלא עושה הרבה, שלא בקשר רצוף עם משפחות, לא משפחה אחת. תן לי משפחה אחת, כי אני בדקתי, עשיתי קצת שיעורי בית לפני הרעיון הזה. לא מכירים אותך. עם מי אתה בקשר?
סיוון. זה לא יהיה רציני עכשיו שנתחיל להגיד שמות של משפחות.
לא, כי אם זה נכון זה מאוד רציני. רגע, טוב, יש לי עוד שאלה. יש לי עוד שאלה. מה זה סרבנות רפואית?
סרבנות רפואית זה מה שאני מכנה חלילה. אני לא רוצה שאנחנו נגיע לאירועים של מה שהתרחש מלפני השביעי באוקטובר, שכל איגוד מקצועי כזה או אחר יבוא ונצל את הכוח שיש לו, את הכוח המקצועי שיש לו, כדי לכופף החלטות של ממשלה הנבחרת. וזה אומר מבחינתי, אם השמועות עכשיו, איזשהו קמפיין שהרופאים עכשיו אולי רוצים לרדת מארץ, ואולי זה איזשהו פתח לסיטואציה כזו, שאחר כך יהיו השבתות של סנקציות, כמו שהיו לפני כן, אז אני כחבר מערכת הבריאות, כחבר ועדת הבריאות, אני אתייצב מנגד, ואני רוצה לראות מה היקף התופעה, ואנחנו נשקול ונראה איך נוכל לטפל
את זה. אתה מבין שבריחת המוחות, אתה מבין, אבל אפשר גם להגיד, טוב, אולי טעיתי, אתה מבין שהדברים שלך הם לא, אין להם קשר למציאות, אנשים, רופאים פרטיים, שבוחרים, לא שאני מעודדת את זה, אבל בוחרים עכשיו לחיות בחול, זה לא, מה זה לא לעניין?
מה זה לא מחובר למציאות? אני מבסס את עצמי על נתונים.
מה זה סרבנות רפואית? מה, הם חיילים בצבא, הם חיילי מילואים, זה אנשים פרטיים שזכותם, אם הם רוצים, חבל, כן? לחיות בחול, מה תעשה? מה תעשה להם?
רגע, אז הנה, את רואה, את שוב מסלפת את הדברים שלי. מי שרוצה להגר לחול, זכותו, אנחנו לא נמנע מאף אחד להגר לחול, שעושה מה שהוא רוצה.
אתה גם לא יכול.
איפה שהוא רוצה, זה ברור, זה לא הכוונה בכלל. הנה, זה דוגמה אחת מסלפת את הדברים שלי. ממש לא. אני מדבר על זה. אם ישנה איזושהי התארגנות חיצונית לעודד את הדברים האלה, או אם ישנה איזושהי התארגנות כדי לפגוע אחר כך בשירות הציבורי ובטיפול שיכולים לקבל המשפחה שלי והמשפחה שלך והמשפחה של החברים שלנו, כאשר הם יהיו בבתי חולים, בגלל שקבוצת רופאים מתנגדת להחלטות ממשלה כאלה ואחרות.
היא לא מתנגדת, אבל מה הקשר בין בריחת המוחות, בין ההגירה לכולה? לא הייתי מצא לך לראות, אגב, אתה מכיר את הנתונים על הגירת ישראלים בשנת 2024, על הדמוגרפיה, על מה שקורה פה, יצא לך לצלול לנתונים?
ראיתי.
מה ראית? מה ראית שם?
רגע, אם אני לא טועה, 82,000 עזבו, הישראלים עזבו. אם אני מכיר את הנתונים.
אז לא, אני לא אסבך אותך עם המספרים המדויקים, כי זה קשה לזכור. מה המגמה? מה אתה רואה בנתונים של 2024?
מה שאני בא להגיד זה דבר פשוט. אני רוצה לפתור את הבעיות ולחבר כמה שיותר אנשים. אנחנו נגד השיח הזה של הפירוט שהיה מלפני השביעי באוקטובר.
אבל אתה מלבא אותו, אתה תוקף את היועמ"שית, אתה תוקף את לפיד, אתה אפילו את גדעון סער תוקף, ואתה אומר לו צריך לתת לו לחזור לליכוד. כל מה ששמעתי ממך באמת עד עכשיו, זה אמירות פופוליסטיות שאמורות לשרת את הבייס.
לא מתאים לך, לא, ממש לא מתאים לך, וזה לא נכון, כי אני כל הזמן רק מנסה לחבר ולגשר ולהיות שהוא גשר, גשר לאחדות.
אז לפני שאנחנו מסיימים, עוד תמונה שנייה, רגע, רק נושא שלדעתי אתה
תרצה. אני יכול להיות מאוד מאוד נוקב, אני יכול להיות מאוד מאוד מבקר. בסוף, אני אומר את האמת, ואני תמיד מנסה לחבר בין אנשים, וזה בדיוק...
אתה בעד התיישבות בעזה, ראיתי שהיית שם בגבעת קובי, עם סונר מלך, עם סוכות, עם קרויזר. אתה בעד התיישבות בעזה?
אני קודם כל, אני בעד, אבל אני קודם כל רוצה שאנחנו נכריע את המערכה, ואז אנחנו נראה איך אנחנו מתנהלים, נכון, מבחינה מדינית. אני חושב שבדברים האלה צריך כמה שפחות לדבר, יותר לעשות.
אוקיי, חבר הכנסת שקלים, תודה לך.
תודה רבה.
טוב, אנחנו אל העניין הבא שלנו, אל חרפה שהתרחשה אתמול בכנסת, שם הגיעו משפחות שקולות. לדבר על ועדת חקירה ממלכתית, על הצורך שלהם. בזה, בואו נאזין למה שקרה שם.
אני ממש ממש מתנצל.
אל תקצר אותו, נו, באמת, לבן אדם.
מירב, לא להפריע,
בבקשה. זה מבזה את הכנסת.
סליחה, מירב, לא להפריע.
דבר, מה?
אני אמרתי מלכתחיל, אני יכול לתת לכם 5 דקות,
אנחנו
מדברים 10 דקות. אז בבקשה לסיים.
דבר על הבא
שלי.
לבן שלי בנחל עוז לא היה 5 דקות.
חברים.
אפילו לא 10 שניות להתארגן.
חברים.
אז מה שחשוב...
חברים, עם כל הכבוד, יש הוועדה, נתתי לכם בפתיחה, אני לא יכול לתת לעוד דובר, זה הדובר האחרון, צר לי.
יש לכם דברים חשובים,
יכולים
להידחות. הם פחות חשובים.
צר לי חברים.
תאמין לי שהם פחות חשובים.
בבקשה לסיים את דבריך.
אתה לא יכול, נתנו לכם 3 חודשים לעשות את זה משהו ולא עשיתם.
אם הם יפשו לפרי, אנחנו נצא להפסקה.
אז תצא להפסקה.
תצא להפסקה.
אנחנו באנו לפה ואנחנו נדבר, ומה שחשוב לך תתחיל אחר כך.
לצאת להפסקה עם תודה רבה.
מה הם ביקשו לדבר בכנסת?
כנסת
ישראל,
תתפייש.
שלום ליורם יהודאי, אביו של רון, שנרצח במסיבת הנובה, את קולו שמעתם שם אתמול.
תוריים טובים.
אני מתנצלת, קודם כל, שזה מה שהייתם צריכים לעבור. זו פעם ראשונה אתמול שאתה מגיע לוועדה בכנסת?
לא. אני אורח קבוע שם, כבר בן בית בכנסת. הגענו לכל כך הרבה ועדות, כדי לטפל בכל כך הרבה עוולות, במהלך השנה והשלושה חודשים האחרונים, אבל דבר כזה לא חווינו.
מה קרה שם? זאת אומרת, באמת הזנו לקטע, אבל אני מניחה שאתה תוכל אולי לספר קצת יותר.
כן, עקרונית, אנחנו, זה לראשונה מזה, מאז השביעי לאוקטובר, שאנחנו התאגדנו לפורום שנקרא פורום מועצת אוקטובר, וכשאני אומר התאגדנו, זה לא כל קהילה בפני עצמה, כל הקהילות שנפגעו בשביל אוקטובר, זה קהילת המשפחות השקולות של מסיבות הדרום, זה קהילת המשפחות השקולות מהקיבוצים ומהיישובים של הנרצחים, קהילת המשפחות של החללים הנופלים, קהילת החטופים וקהילת הניצולים, התאגדנו למועצת אוקטובר, והחלטנו, לאחר שהחתמנו 1,000 בני משפחה, או 1,000 משפחות יותר נכון, שתומכות בוועדת חקירה ממלכתית, כי הקואליציה טוענת שחצי מהעם רוצים ככה וחצי מהעם רוצים ככה, אז אי אפשר להכריע, אבל זה לא נכון, באנו להראות שחצי מהעם לא בעד ועדה ממלכתית, ומעל 90% ממשפחות השקולות, 95% אפילו, בעד הממלכתית, ובאנו לדבר על זה בכנסת ולדרוש באופן חד משמעי ועדת חקירה ממלכתית, והגענו מספר הורים שקולים כדי לומר את דברנו, ומה רוטמן נתן לנו 5 דקות, הקציב לכולנו 5 דקות, למרות שמראש היה מסודר כמה דוברים שיהיו, והדבר הזה התפוצץ, הוא יהיה מלאנו שהוא יסגור את הדיון, זה פשוט רק לנו את הדלת בפרצוף.
הוא טען שסוכם איתכם שזה יהיה 5 דקות בלבד, והדברים נעשו בהסכמה, ושזה הכל סיבוב של התקשורת, פייק ניוז על מה שבאמת קרה שם.
ואת יודעת מה, ואם הוא צודק. הוא לא צודק, אבל ואם הוא צודק. אז ישבו מולו מנשה מנצורי, ששכל את שתי הבנות שלו, הוא שכל שתי בנות במסיבת הנובה. ישבתי אני, שהבן שלי נרצח בשעה מאוד מאוחרת, 12 בצהריים, וישב רפי שיטריץ, שהבן שלו בלונאי נרצח בנחל עוז, נפל ונרצח בנחל עוז, וישבו שם עוד הורים. אז מה? אז אתה יכול להגיד שאת הדיון שתכננת לעשות באותו יום, שאני לא יודע על מה הוא אמור היה להשפיע ובאיזושהי צורה הוא אמור להשפיע על חיי האזרחים במדינת ישראל, אתה מודיע לאנשי המקצוע, חברים, יש פה משהו שיותר חשוב, תתעלה על עצמך פעם אחת, פעם אחת. הייתה לך פה הזדמנות להראות שאתה רוטמן אחר, ויראית את הפרצוף של רוטמן האמיתי.
אני רוצה, לרוטמן יש יושב ראש סיעה, קוראים לו בצלאל סמוטריץ', ואני חושב שצריך להכניס אותו לאירוע הזה גם, ולהבין באמת מה הוא חושב על האיש הזה, אני תכף אגיד מה דעתי. אז הבוקר הוא שוחח כאן עם ברק סרי ויהודה שלזינגר, ונשאל על המופע מספר 3,432 של רוטמן בוועדה, אתמול, המופע המביש הזה. בוא תשמע איתי מה אומר על זה בצלאל סמוטריץ'.
הוא צודק ב-100%, אני מגבה אותו ב-1,000,000%, ותפסיק עם הפופוליזם והציניות. כולנו אוהבים את המשפחות, כולנו מחבקים אותם, כולנו מחויבים להשבת החטופים. בין זה לבין שיבוש מוחלט של פעילות הכנסת, שבה מגיעים לכל דיון בכל ועדה, משתלטים עליו ולא מאפשרים שום דיון, תראו, יש לנו מדינה לנהל. יש חוקים שצריך לחוקק, יש החלטות שצריך לקבל. אני חושב ששמחה עשה הדבר המאוזן ביותר. נתן בפתיחת הישיבה לנציגות של משפחות החטופים לדבר, וזה בסדר, מחייתי שכל ישיבה בכל ועדה בכנסת תיפתח בדבר הזה. רגע אחר כך, אדונים צריכים להתנהל. אני הייתי 3 פעמים בתקופה האחרונה בוועדת כספים, פעמיים מתוך זה, כן, נגיע שר אוצר לוועדת כספים, מבקש או לתת סקירה או להציג תקציב, פעמיים מתוך השלוש, כמעט ולא יכולתי לנהל דיון או לעשות משהו.
תגובתך, יורם?
הדג מסריח מהראש, נו, מה אני אגיד לך? אדון סמוטריץ', השר הנכבד בצלאל סמוטריץ', אני פניתי ללשכה שלו הרבה פעמים, בבקשה להיפגש איתו. אנחנו משפחות הנרצחים, קבענו איתו פגישה, 3 פעמים, 3 פגישות קבענו ואת 3 פעמים ביטל, ברגע האחרון. בוא, השר סמוטריץ', אני קורא לך להיפגש איתי. על מעל גלי היתר.
שהוא אמר שאתם הדבר החשוב ביותר ודואגים לכם, ככה הוא פתח את דבריו, אז טוב, אתה אומר, אתם מתחננים לפגישה 3 פעמים בוטלה כבר, כן, בבקשה.
אני רוצה להבין במה השר סמוטריץ' דואג לנו. השר סמוטריץ' מינה את ועדת הכהן כדי לשבת ולהבין את צורכי המשפחות השכולות, האחים, בני הזוג, יתומים, ניצולים, להבין את הצורך שלהם ולתקצב את הדבר הזה בהתאם. תדעת מה הוא עשה? הוא הקציב לוועדת הכהן 1,000,000,000 שקלים, ומה התוצאה של הוועדה הזו? שהאחים והאחיות יקבלו 2 תתרים, כלומר 14,000 שקל, ומפה תמשיכו את החיים שלכם ותלכו להתרפא לבד. זה מה שהשר סמוטריץ' עשה. השר סמוטריץ' לא מסוגל להתמודד עם האירוע הזה. האירוע הזה גדול עליו, גדול כמו שהוא גדול עליו, הוא גדול עליו הרבה אחרים מסביבו. אני לא מתפלא בכלל על התשובה הזו שלו. לא ציפיתי שהוא יגנה או שיתנצל בפני ההורים. להגיד אנחנו אוהבים אותם, יש לנו 100 חטופים עדיין במנהרות. יש כל כך הרבה פצועים, יש כל כך הרבה ניצולים שלא מקבלים היום מענה ראוי. יש אחים ואחיות של נרצחים עם סיבת הנובה ונרצחים בכלל שלא מקבלים מענה ראוי, הם מקבלים טיפול אחד.
מה עם הניצולים של הנובה? מה עם שיעורי ההתאבדות? ראינו היום נתונים על שיעורי ההתאבדות בצהל, של מילואים ניקים.
אני יכול לספר פה משהו. רון הבן שלי שנרצח בנובה, הוא היה עם עוד 7 חברים. 7 ניצלו ורון נרצח, וביחד לידו היה ניצול, ואני לא אזכיר את שמו. שהוא חבר נפש של רון, חבר כמו אח, והוא ניצול, והוא ניצול שראה זוועות. כל מי שיצא מהשטח ב-2 בצהריים ראה את הדברים הכי נוראים שאפשר לראות בעולם. זה לא הניצולים שברחו בבוקר ולא ראו את הזוועות ולא חוו את מה שהיה שם. וכשהוא הגיע אלינו, הם מגיעים אלינו המון החברים של רון, וכשהוא הגיע ואני שואל אותו ולא חשוב השם, בוא תספר לי קצת איך הולך עם הטיפולים, מה אומר לי, הפסקתי. שאלתי אותו למה הפסקת, אז הוא אומר לי, כי אני מציתי את התקציב השנתי. מוקצב לו 6,000 שקל שנתי לטיפולים. הילד הזה ראה זוועות. הוא ראה זוועות, והוא טיפל בפצועים, והוא בדק מי מת ומי חי בשטח שהוא שרוע גופות, ואומרים לו שהוא מספיק לו 6,000 שקל בשנה, כדי לרפא את עצמו, לקבל את הטיפולים. זה אבסורד. איפה שר האוצר? אני רוצה שיענה לי על הדבר הזה. והאחים והאחיות, שני הילדים שלי הגדולים, שבמשך שעות היינו בהתכתבות עם רון, ושניהם איבדו את הרון שלהם בלייב. דקה אחת הוא היה איתם בטלפון ובהודעות, ודקה אחת הוא נעלב. אני לא יודע אם אפשר להגדיר אותנו ההורים, שזה קרה לנו יותר טראומטי מהם, ולנו להקנות את המעמד של נפגעי פעולות איבה, והאחים הם רק אחים שכולים, ומגיע להם טיפול שבועי אחד, ותעשו את הטיפול, תביאו חשבונית ואנחנו נחזיר לכם. וביטוח לאומי קצת התעלה פה על עצמו, כי הוא היה מסוגל, והגדירו צו הרחבה, נתנו לאחים עוד טיפול בשבוע, שהיה אמור להתבטל בסוף ינואר, והרחיבו אותו עכשיו לעוד 7 חודשים.
ועל הכל כמובן אתם צריכים להילחם, ובסוף להגיע לוועדות כאלה, ולפגוש את שמחה רוטמן. אני לא מאחלת חלילה לאף אחד לא להיות בסטטוס שלכם, ולא בסטטוס של הורי החטופים, אבל שאנשים האלה ייקחו רגע, ויחשבו רק לרגע אחד, מה היה קורה לו הם היו בנעליים שלכם, אם הם היו מתנהגים ככה. לא בטוחה. יורם יהודאי, אני מודה לך.
מודה לכם מאוד על השיחה.
רק אומר ששמחה רוטמן, מר בצלאל סמוטריץ', הוא לא סיפור של ימין או שמאל, הוא לא סיפור של אידיאולוגיה או אג'נדה, זה לא עניין של דעות אחרות או פוליטיקה, תסתכלו שנייה מעבר לפוזיציה. זה היה נכון, אגב, הייתי אומרת את הדברים האלה, גם אם שמחה רוטמן היה חבר כנסת במרץ או בעבודה, או איפה שלא תרצו. שמחה רוטמן בעיניי הוא חבר כנסת שעליו כל מה שראינו, וראינו בכנסת ישראל, מביא לחיינו ומביא למשכן הזה סגנון והתנהלות שאנחנו חייבים להוקיע. בעיניי, ואני אומר את זה בלי פילטרים, שמחה רוטמן הוא בריון פוליטי מנותק ומרושע, שחרון כוח הזוי של האיש שרק נזכיר לא עובר כבר חודשים ארוכים את אחוז החסימה. כנסת ישראל ראתה הרבה דברים. היא מעולם לא ראתה יושב ראש ועדה אלים כמו רוטמן. הוא מלין על כולם, כולם אשמים, התקשורת, פייק ניוז, המשפחות, מי לא אשם? אבל הוא אף פעם לא. ומעניין מאוד, רק תסתכלו על הנתונים שהמופעים המבישים האלה מתרחשים רק אצלו, בוועדה. ומול מי רוטמן? על מי? על משפחות חטופים ומשפחות שקולות. מה עם גרם של הסתכלות פנימה? לפעמים אנחנו טועים כולנו. גרם של חרטה או צער על הדמעות שלהם, ככה הם יצאו מהוועדה שלך אתמול. בהסברים כאמור, הוא תמיד בסדר, כולם מסביב אשמים, אבל עוד מעט כל זה ייגמר, לדעתי רוטמן, ואתה תהפוך לאפיזודה מאוד לא נעימה בהיסטוריה של העם הזה. אתה ומה שהתרחש בוועדות שלך. הבטן מתכווצת, אז תרשה לי לבקש בשמך, סליחה, מכל מי שנפגע. מגיע, לדעתי שוב, לנו, לכולנו, ימין, שמאל או מרכז, יותר טוב. משהו שפוי יותר ומכבד יותר. שלום לנחמיה שטרסלר.
שלום סיוון.
מה שלומך?
בסדר. כאילו בסדר.
כן. כן, שמעתי היום את אבא של החטופים, האחים הורן, אומר, בוקר טוב לפרוטוקול, בסדר לפרוטוקול, אז אני מאמצת את זה. טוב, תראה, בוא נדבר קצת על מה שהולך לקרות החל מהחודש לכל בית בישראל. דווקא נתחיל במעמד הביניים, נקרא לזה ככה, במה שכל בית ירגיש. אחר כך אני דווקא רוצה לדבר על המעמד הגבוה יותר, אבל קצת כדי באמת לפשט, כי אני לא בטוחה שהמאזינים מבינים עד הסוף מה ההשלכות ומה זה אומר, איך יראה החודש שלהם?
כן, אז בואי נתחיל להבין מה עומד לקרות אצלנו במהלך החודש, במהלך השנה. בעצם, אם אני רוצה לסכם את זה בכותרת, זה ירידה ברמת החיים. ירידה ברמת החיים של כולנו. כי יש לנו מלחמה שעולה בינתיים 250 מיליארד שקל, וצריך לממן אותה. אי אפשר לממן אותה מגירעונות כי זה יוביל לאסון כלכלי שהיה לנו דומה לו, היה לנו בשנות ה-80 עם ההיפר אינפלציה, אנחנו צריכים לממן אותו, כלומר להוריד את רמת החיים שלנו, ואיך מורידים? אז הממשלה מעלה ארנונה וחשמל ומים ודלק, ומעלה את המיסוי, וככה הנצח שלנו יורד, מס הכנסה עולה, וביטוח לאומי עולים, המעם עולה באחוז אחד.
אמרת משהו, אני רגע מדייקת אותו ומזקקת אותו, זה לא רק שנשלם יותר, חברים, הנטו שלנו, הנטו בשכר, בתלוש השכר שלכם, תבדקו ותשבו, גם הוא יורד, זאת אומרת, הכל מתייקר והשכר יורד.
נכון, יש פה בעצם תנועת מלקחיים, מצד אחד התייקרויות, גם של הממשלה וגם של היצרנים, שמענו על שטראוס, הממתקים, השוקולד, הקפה, הרטבים, השימורים, ומצד שני, גם הנטו יורד. כלומר, תנועת מספריים שבעצם הכותרת שלה, ירידה ברמת החיים של כולנו. אבל, להגיד לך משהו, צריך לממן את המלחמה הזאת.
זהו, אני חייבת להגיד לרגע להגנתו של סמוטריץ', מה לעשות? זה כלכלת בחירות, אנחנו באמת במלחמה הקשה ביותר.
לא, כלכלת מלחמה, את מתכוונת.
כלכלת מלחמה, סליחה. אנחנו באמת בשנה, כבר יותר משנה, 15 חודשים, מהקשים ביותר שידענו כמדינה. אז השאלה אם יש אלטרנטיבה אחרת.
עכשיו אני אגיד לך משהו קצת אולי מפתיע. נכון ששטראוס עלתה לכותרות שאמרה, לכאורה, שהיא מעלה את כל מוצרי השוקולד והקפה שלה ב-18%. כולנו זוכרים את המספר הזה. עכשיו, אנחנו גם זוכרים שהיו ידיעות כאלו בעבר הקרוב על אוסם, יוניליבר, תנובה, קוקה קולה, ויסוצקי, גם הם שמעלים בעשרות אחוזים. אז אם כך, איך זה יכול להיות שהמדד, מדד המחירים לצרכן, עלה בנובמבר לנובמבר ב-3.4%? איך זה יכול להיות? ואיך זה יכול להיות שסעיף המזון באותו מדד עלה בין 4-4.7%? איך זה יכול להיות? אז אני אגיד לך מה קורה פה ואיפה אנחנו צריכים להתעשת. מה שבתקשורת מפרסמים זה את המחירונים הרשמיים שהחברות הגדולות הללו שולחות לסופרים. הם כותבים שם 18 ו-20 ו-15, אבל זה לא סוף הסיפור. ברגע שזה מגיע לסופרים, יש מלחמה של הסופרים נגד היצרנים, כי הסופרים לא רוצים לעלות מחירים, הם רוצים לשמור על רמת מחירות גבוהה, אז הם נלחמים ביצרנים. למשל, אני אתן לך דוגמה, רשת עושר עד כבר לא מוכרת חצי שנה מוצרים של תנובה, הרבה מוצרי תנובה, אלא מוכרת מוצרים אחרים דומים, כי למה? כי היא לא הסכימה להתייקרויות של תנובה. או רשת קרפור הודיעה שהיא לא תעלה באחוז אחד את מוצרי הבית שלה, היא הודיעה היום. כלומר, אנחנו בעצם הצרכנים צריכים להבין שזה לא 18% ככה מוטל עלינו מלמעלה, מאלוהים, לא. אנחנו צריכים גם כן לבוא ולחזק את אלה שלא מעלים, ללכת לסופרים שלא מעלים, ללכת למוצרי הבית שלא מתייקרים, ולא לקנות דווקא את המוצרים של חמשת, את יודעת, המונופולים הגדולים במזון.
אז זה באמת כבר ברמה הפרקטית, איך להתמודד עם עניין המזון, עם הקניות.
להבין שלא צריך לפחד מה-18%, הוא לא קיים. תרצי לסופר היום ולא תראי אותו.
השאלה היא, מה עושים עם שאר הדברים? יש דברים שלא... לא תלויים בנו, זה לא משנה, אנחנו לא יכולים לעשות נגדם מרץ צרכנים, לא נגד המים ולא נגד הארנונה ולא נגד המע"מ.
כן, אבל אני גם רוצה להוסיף פה שלא תהיה טעות, שהבעיה אצלנו זה יוקר המחיה שהוא, איך אני אתאר אותו, זה כאילו המים בבריכה שהם כל הזמן גבוהים מדי. כל הזמן, שנים, יוקר המחיה אצלנו.
אל מול השחיקה בשכר, שזה אנחנו גם רואים עכשיו, אני דווקא רוצה גם לדבר איתך, אפשר לקרוא לזה צרות של עשירים, אבל בכל זאת, הצרות של העשירים האלה, לפחות ממה שאני שומעת, יכולות להשפיע כאן על המדינה, ובטח על הכלכלה שלה, כי המיסים שהוטלו עכשיו בתקציב הזה, על אנשים עשירים, ועל אנשים שמחזיקים קרנות וחברות, הם הגזרות הן קשות ברמה של לא מעט אנשים שאני מכירה. כבר מחפשים פתרונות במקום אחר?
טוב, זאת בעיה לא פשוטה. בעצם התקציב מטיל את המיסוי שלו גם על המעמד הבינוני וגם על המעמד הגבוה, שעובדים, מייצרים ומשרתים בצבא. כלומר, אלה העמוד השדרה של המשק ושל החברה. ולאיפה הכסף הולך? זה חלק מהתסכול הגדול. למי שמשתמט מהעבודה, למי שלא משרת בצבא, כלומר החרדים, ואנחנו רואים גם שכספים מועברים למתנחלים בשטחים. כלומר, יש פה מעבר של כספים מאלה שעובדים ומייצרים, והם אלה שישלמו יותר. ואת אפילו אומרת שגם המעמד הגבוה שיש עליו גם מס יסף נוסף לחקול, ועוד מיסוי כזה ואחר, יכול גם לברוח לחול, שזה בעיה מאוד גדולה.
לא יכול, אני שומעת, אני רואה יזמים, אני רואה עם הכותבים, אני לא מעודדת את זה, אני ציונית בכל רמה חבריי, אני חושבת שאין מה לעשות, צריך להישאר פה ולהילחם, שיהיה ברור, גם כשהדברים באמת, הם בלתי מתקבלים על הדעת, אבל בסוף יש מציאות, ויש אנשים שאומרים, נמאס לנו להיות פריירים.
בעיקר שאתה יודע ששר האוצר סמוטריץ' סרב לקצת את הכספים הקואליציוניים, mm-hmm. שהרגע דיברנו עליהם, מועברים למוסדות דת חרדיים, לגרעינים תורניים של כיפות סרוגות, לחינוך חרדי, לחינוך בהתנחלויות. הוא אפילו, את יודעת מה הוא עשה ברגע האחרון של 2024, בלילה, שעתיים לפני חצות, הוא ביטל את המס על משקעות קלים. היה מס על משקעות
ממותקים, כן.
משקעות קלים ממותקים וכלים חד פעמיים, שזה הפסד של 1.5 מיליארד שקל לקופה. ונתניהו סירב לסגור משרדי ממשלה מיותרים, ויש הרבה משרדי ממשלה מיותרים. אז אתה רואה את החוסר שוויון הזה, איפה הנטל ואיפה הפוך מנטל.
ותכף נדבר על הכספים שלא מגיעים לתקומה, שהיו אמורים להגיע, וגם שם יש בעיות וכל מיני הבטחות של נפגעים מהמלחמה הארורה הזאת, שגם הם לא מולאו ולא מומשו.
ואני אתן לך להוסיף, קיצצו מענקים למילואים ניקים. לאיזה מילואים ניקים? לא אלה שבחזית, שם לא היה אומץ, אלא מילואים ניקים שנמצאים בעורף, שגם כן עושים עבודה חשובה. וקיצצו לתומכי לחימה ביחידות קרביות, והפחיתו תקציב להשכלה הגבוהה, אבל הגדילו לאלה שלא מלמדים אפילו ליבה. אז אתה רואה פה את החוסר שוויון הזה, את הבנטל, את החוסר צדק הזה, ואתה משתגע.
אז אני אקח אותך, אבל באמת כדי, אתה יודע, שלא ישימו אותנו בפופוליזם. לו הם היו באמת, אז דיברת על 1.5 מיליארד, נתת דוגמה של המשקעות והחד פעמי. כן. אבל לו היו מסיטים באמת את התקציבים ממה שראינו להתנחלויות ומשרדים מיותרים ועושים סדר,
כן.
כמה זה באמת היה משנה? יש בור היה אמיתי.
אוקיי. יש לנו גירעון מאוד גבוה גם ככה של 4.4% ב-2025. אז נכון שזה לא היה מונע את הכל, לא היה מונע את הכל, אבל מיליארדים גדולים, למשל מה שנתנו עכשיו לחרדים ולמתחלים זה 4.5 מיליארד שקל. תגידי סיוון, ראית פעם מיליארד? מיליארד? לא ראית מיליארד, גם אני לא. מישהו ראה מיליון? גם לא. זה סכומים אדירים. אז אם אתה יכול להפחית את הנטל משאר העם ב4.5 מיליארד וגם דברים נוספים שהזכרנו, אז זה תועלת, זה חשוב, נכון, זה לא מכסה את הכל. לא נשכח מה שאמרנו בהתחלה, שהמלחמה עולה 250 מיליארד שקל שצריך לממן, אבל חלק מזה אפשר היה להקל על הציבור העובד והציבור המשרת.
אז בוא נסיים בכל זאת עם איזושהי תקווה, ועם החלקים הכן טובים. אחרי כל זה, ומה שאנחנו עוברים, כלכלת ישראל חזקה, ראינו שהמשקיעים גם בחול מגיעים לכאן, ראינו ששוב חזרו להשקיע בהייטק הישראלי, הקטר שלנו כמובן, אנחנו רואים ניתוחים של קרנות בעולם שקוראות להשקיע היום בישראל, כי אחרי השפל הגדול הזה צופים כאן פריחה. איזה נכון. חדשות טובות אתה יכול לתת לי?
נכון, אני רואה את זה האמת לכל אורך המלחמה. אני חושב שמדינה אחרת, בהתקפת פתע איומה כזאת, לא הייתה מתאוששת כמו שהתאוששנו במהירות. אנחנו מדברים על הכלכלה, כלומר, יש מין רוח יזמות וכוח, שתוך כדי נפילת טילים, אנשים יוצאים לקניות ולעבודה. זה לא דבר מובן מאליו. תוך כדי מלחמה בטילים, מחפשים שווקים חדשים בחול, איך לפתור את הבעיה של היבוא, שכבר לא מגיע לאילת, אלא מקיף את כל האפריקה, איך...
והסיפור מוצאים... המדהים של היזם, שישראלי, שנפצע קשה בעזה, עזב הכל את התפקיד, ולהיות מנכ״ל של חברת סטארט-אפ, לא מבינים עד כמה זה טוב אני, עזב, נפצע באורח אנוש, השתקם, ואז עשה אקזיט, זה... אין תסריטאים שיודעים לכתוב תסריטים כאלה.
רוח היזמות והעוצמה של עם ישראל זה דבר מדהים, וזה בדיוק מה שמאפשר לנו לא לשקוע במשבר היום ונורא, שהיה יכול להיות במדינה אחרת, לא משנה איפה, אבל זה כוחו של המגזר העסקי, של האנשים העובדים, וזה מה שמציל אותנו.
אני רוצה באמת שנסיים בנימה הזאת עם ה... עם האופטימיות הזאת שלמרות הכל וקשה, יש כאן באמת עם מופלא ועם נהדר, וניחנו כנראה זה גם גנטי וגם כמו שאתה אומר, הרוח הזאת שאולי בגלל ההישרדות ובגלל המלחמות ובגלל השירות הצבאי וכל מה שקורה כאן, מייצרת איזשהו DNA מאוד מאוד מיוחד ומאוד מוצלח.
נכון.
בסוף ננצח.
נכון.
נחמיה שטרסלר, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה.
תודה לך.
תודה רבה. רק נאמר שבעניין ב... הנה, עורך הדין, חבר הכנסת גלעד קריב איתנו, בין העותרים לבגץ נגד כוחו של השר לביטחון פנים, הביטחון הלאומי. בן גביר, שלום לך, חבר הכנסת קריב.
שלום, צהריים טובים.
אז בוא ספר לנו קודם כל מה היה בעתירה ומה החליט היום בגץ.
טוב, אז השורה התחתונה של פסק הדין היא אימוץ של עמדת היועצת המשפטית לממשלה, שבאה ואמרה שחלק מתיקון החוק לא יכול לעמוד, אותו סעיף שבמסגרתו ניתנת לשר בן גביר הסמכות להתערב במדיניות החקירות של המשטרה. כאן בית המשפט בעצם...
שלא היה כזה דבר מעולם, כן? אין חיה כזאת.
מעולם בחוק לא היה סעיף ספציפי שמדבר על היכולת של שר המשטרה להתוות את מדיניות החקירות, שזה אולי הטריטוריה הכי רגישה של פעילות המשטרה. וכאן בית המשפט בעצם הוציא כרטיס אדום. הוא אמר במדינה דמוקרטית סעיף כזה לא יכול להיות בספר החוקים. לגבי יתר הסעיפים שבעצם העניקו, איך הייתי אומר, איזשהו שדרוג ליכולת של השר לקבוע מדיניות, כאן בית המשפט לא פסל את הסעיפים האלה, אבל הוא קבע שהפירוש שלהם יהיה פירוש מצמצם. זאת אומרת שלשר יהיה מותר לקבוע מדיניות כללית לפעילות המשטרה, אבל לא להתערב בשיקול הדעת המבצעי ובהחלטות המקצועיות. עכשיו, מכיוון שהפקודה תוקנה לפני שבן גביר נכנס לתפקיד, הוא הרי דרש את זה כתנאי להצטלפות לקואליציה, אז כבר עברו שנתיים, אז הדיון הוא לא תיאורטי, ואנחנו רואים מה בן גביר עושה במשטרה, גם בתחום המינויים, גם בתחום הכוחות, גם בתחום מתן הוראות ישירות.
אז רגע, אני אצטט לך אותו, חבר הכנסת קריב, והוא אומר, חברים, מה אתם רוצים? אני לא באתי להיות בובה. אני ממנים שר, שר צריך לנהל את משרדו, להשפיע עליו, כפי שאמרתי לפני, ולכן קיבלתי את המנדט הדמוקרטי, לכן בחרו בי.
טוב, אז צריך לזכור שני דברים. קודם כל, בן גביר אומר שהוא לא בא להיות בובה, בכל מה שקשור לביצועים של המשטרה, הוא בובה מסוכנת. תדעת, זה נורא נחמד שבן גביר עסוק בקמפיין במקום בעבודה רצינית, אבל רק אתמול התפרסמו הנתונים המספריים, מספרים אי אפשר להתווכח, בכל תחום, תאונות דרכים, רצח נשים, רצח במגזר הערבי, גנבות רכב, אפילו נרצחים בטרור, אם שמים כמובן בצד את האסון הנורא של 7 באוקטובר, שנת 2024 הייתה שנת הכישלון המוחלט של בן גביר, אז אני לא יודע על מה הוא בדיוק מדבר, אבל ברמה המשפטית...
אני מניחה שהוא יאשים את היועצת המשפטית לממשלה, ואת שלא נותנים,
מה הקשר?
לא נותנים לו לעבוד, ושמה מקלות בגלגלים,
ואי
אפשר, ודואגים לנוחבות.
מה הקשר בין העובדה שהגענו לשיא של 18 שנים בנהרגים בתאונות דרכים לבין הנוחבות? מה הקשר בין העובדה שיש מספר שיא מאז קום המדינה של נשים שנרצחו, כדרך אגב, ורוב המקרים בתוך המשפחה? מה הקשר בין זה לבין היועצת המשפטית? זה נורא נחמד שבן גביר מצא לו בובת וודו, אפרופו בובות, וכל פעם שהוא באולפנים ומאמתים אותו עם הנתונים, אז הוא נועד סיכות בבובת הוודו של היועצת המשפטית לממשלה. אבל מה לעזה זה לקשר? את יודעת, בן גביר קיבל מהאוצר תקציב בלתי, באמת, חסר תקדים, בלתי נגמר, כדי לגייס שוטרים. הוא לא הצליח למלא יותר מ-50% מהתקנים.
אז הנה, עכשיו הוא נלחם על השכר שלהם, גם במחיר של הטעות האומללה הזאת שהוא עשה, של להביא את ראש הממשלה מבית החולים ואת ביסמוט מהשבעה.
תראה, תראה, בסופו של דבר, יש דברים בעולם שלנו שהם לא עניין של השקפה, אלא עניין של עובדות. שוטרי משטרת ישראל לא קיבלו את התוספת בדצמבר. להפך, שיודעת שיש הרבה מאוד שוטרים שבגלל הבלגן שבן גביר עשה במכוון, הוא נתן הוראה להזין נתונים לא מסוכמים למערכת, אז מאות אם לא אלפי שוטרים לא קיבלו תוספות ולא קיבלו שכר בעבור שעות נוספות והכל למה? כי לבן גביר יותר חשוב הקמפיין נגד סמוטריץ' מאשר שכר השוטרים. בן גביר הוא שקרן כרוני, הוא אדם שיושב באולפנים, ואין לו בעיה, בלי למצמץ, לשקר. בן גביר פגע במשכורת של השוטרים. אם הוא לא היה עושה פוליטיזציה מהנושא של משכורת השוטרים, שכולנו בעד העלאת משכורת השוטרים, וכדרך אגב שמו לזה כסף בתקציב, אם הוא לא היה משקר ועושה פוליטיזציה, אז הוא היה יושב ומסכם כמו שצריך עם האוצר, איך עושים את זה, והיה תוספת לשכר של שוטרים. אבל בן גביר רוצה להצטייר כמגן השוטרים. הוא לא באמת רוצה להגן על השוטרים. עכשיו נחזור רגע לטענה שלו.
ממש במשפט.
שהוא נבחר במשפט. עכשיו, כל השרים נבחרו. כדרך אגב, בן גביר לא נבחר על ידי הציבור להיות השר האחראי למשטרה. הוא קיבל מספר מנדטים, נכנס לקואליציה ודרש...
הוא גם קיבל לזה, אבל אוקיי, נגיד שהוא כזה. אבל ממש משפט אחרון?
אז משפט אחרון. שרים במדינה דמוקרטית, יש להם מדיניות, וזה בסדר גמור, היא תחת אמות המידה של שלטון החוק. ומה שבן גביר רצה לעשות, זה לא לממש את המדיניות שלו, אלא לבוא ולומר, גם כשהמדיניות שלי פוגעת בזכויות אדם, והיא בניגוד לעקרונות שלטון החוק, תנו לי לעשות את זה.
חבר הכנסת קריב, אנחנו מאוד מודים לך, תודה לך, תודה גם לאורחים ולמפיקים, אסף נבו ומאירה פרץ, על השידור שקד מורג ואיציק אהרון, בדיגיטל אסף חרמוני, אחיעד לוק ואלי עזר בן יהודה, אחרינו רון קופמן, שתהיה לנו שבת שקטה. נתראות. 103 FM